פרשת השבוע מתחילה אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. יש פה סיפור יפה על חכם בשם רבי שמלקה מנגרסבורג. זה היה אחיו של בעל הפלאה. שניהם היו תלמידים של אביהם, הם לא מלטה בבית, הכי טוב. שעות על בית ספר, אתה לא יודע איזה בחורים יש שם, איזה חברים, איזה רשעים, איזה לא יודע כלום. לאביהם הייתה אפשרות ללמד אותם. והיו גומרי מסכת מחג לחג, גמרו מסכת פסחים בערב פסח. אז אמרו, מה נלמד עכשיו? נלמד מסכת שבועות. אמר להם אביהם, אתם חושבים שבועות זה שבועות? זה לא שבועות, זה שבועות. אמרו, אנחנו יודעים את זה. על כדי כך אנחנו לא עמי הארץ. אבל שבועות יש ב-49 דפים. ויש לנו 49 ימים של העומר, דף ליום, דף ליום. כשהגיעו יום ל"ג לעומר, אנחנו אומרים ל"ג לעומר, אומרים ל"ג בעומר. אז אמר הבן לוי, אחד הבנים, רבי פנחס הלוי הורוביץ, מחבר ספר הפלאה, ואחי רבי שמואל. שמואל קוראים לו ביידיש מלקי. חוזר, אנחנו אומרים שמלקה, שמלקה. לא עין זה, עין הזה, זה שיגעון. טוב, אז אמרו, שמע, היום יש שמחה גדולה בארץ ישראל. דף למד דלת בשבועות מתחיל, מחו עלה במערבה. שמחים על זה בארץ ישראל. אומרת, היום הזה עושים שמחה גדולה בארץ ישראל. סיפר לי פעם, חכם אשכנזי זה, לא הבנתי מה מדבר. מחו לה במערבה, מחו לה במערבה. מה מחו לה, מחו לה הזאת? מה זה מחו לה, מכולת, מה זה? אמר לי, צוחים על זה בצלם. אמר, תגיד לי, מחו עלה במערבה. חית, חף, עין, למד, כמה בלעת, כמה בלעת? את החית ואת החף בלעת אחד בשני. ואת העין של עלה הלכה, ואת המפיך של עלה הלכה לאיבוד, ואת העין של מערבה. מה קרה לכם? אין לכם מפיך? כל השפעים כאיש מפיך, תלמדו לבטא, תלמדו. מחכו עלה מערבה. אמרו, הנה, היום הזה יום למדלת, יום עושים שבעה גדולה בירסטרין. זה היום של החגיגה של רבי שמעון בר יוחאי. שגדלו, רבי מנחס הלוי הורוביץ היה רב בפרנקפורט מיין, והיה רבו של החתם סופר, ומזכיר אותו בחיבה רבה. אומר, רבותיי, לא הזכירו פעם ספר הזוהר, למדו אותו בשנאה, לא ברעש. ואחיו היה ממש רבי חסידים. אז כאן מביא סיפור יפה, אומר שנתמנה גאור בשמלקי, ונתקבלה בדין קודש, בעיר נקרסבורג, דרש בשבת לפני הרבנים החכמים, דרוש על שבע חכמות. כל שבת דורש על חכמה אחת. אז שדרש הכל שבע חכמות. ולפני הגדולה בעיני כל הרבנים החכמים, ידימו שבהתחלה ידרוש להם בעוצם כוחו הקדוש בפלפול ובמוסר. רק אחרי כן התחיל לדרוש במוסר להזכיר בפלפול. ואמר לעולם, אשר לפי לילה תמיד פסוק בקהלת, שלא הבין אותו. מה כתוב בקהלת? טוב לשמוע גערת חכם מאיש שומע של כסילים. פסוק עשר לומר, טוב לשמוע גערת חכם מלשמוע של כסילים. מה זה מאיש שומע של כסילים? אמר, כוונה מאדם שהוא מבין של כסילים. מבין את הליבה ואת ביבה ואת ניבה, מבין אותם. כי מי שלא שומע, תסובב את הכדור עד שהמוח ייכנס אחד. כל החומה תכנס לך במוח. תעשי ככה, 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 ככה. תעשי הקפות. ושאני בהקפת כדור שבעה. אין דבר שכתיבו את זה, מה יכול להיות? לא יודע עם מי אני מדבר. האם אתה ילד אחד שעושה ככה, ככה, ככה. אמר, מה זה מאיש שומע של קצילין? טוב לשמוע גרת חכם, לשמוע של קצילין. לא. אדם שאינו יודע של כסילים, מדבר בעל תורה כמה נחמדה, כמה נפלא, כמה יפה, לא מסכן. הוא יודע רק תורה, זה מה שיודע לדבר. אבל אדם שיודע כל החכמות כמו החכם הזה, ואומר להם התורה מעל כולם, מרעיש את העולם, יחלש משלו. מי שלמד היטיב בשבע החכמות, אף על פי כן הוא מרעיש עולמות, למאוס אותם. ולבחור רק בחומת התורה, לאותו תלמיד חכם מאמינים העולם. כיוון שיש לנו בן אדם, שהוא שר האוצר שלנו, שיודע לתת כסף לבדואים, ולחמאס, ולזועבי, ולחקלאים, שצריכים כסף בשמטה, אני יודע כמה נתניהם. נתניהם אגורה אחת, שתיים, אני יודע. הוא לא שכן. הוא עולה שר האוצר של עזה, היה נותן יותר טוב. אבל ככה זה. והוא אומר כל הזמן, בחורי שיבות, לא יודעים ליבה, לא יודעים ליבה, לא יודעים בטטה, לא יודעים, לא יודעים. אז אנחנו צריכים להראות לו שמי שלומד תורה יודע אלף ליבות. יש לו לב רחב כפתחו של עולם. פה זה ספר שכתב אותו הרב יצחק לורנס, בנו של הרב שלמה לורנס. שמו של הספר, חוכמת הנפש היהודית. בעמוד 143. שטייגן. כבר נגיד בנק ישראל, מר סטנלי פישר, הגיע לנחם ב-107 על פטירת אבי מורה הרב שלמה לורנס. בכירי הבנק אומרים שמנוע הרב לורנס היה גאון אדיר בתחום הכלכלה, כמו הרב גפני בדל החיים. ברצוני לדעת באיזה בית ספר גבוה הוא למד חשבון ובאיזה אוניברסיטה למד כלכלה. השבתי, המחבר הבן, אבא למד חשבון בחיידר בבודפסט. לימודי הכלכלה השלים רבי רוחם הלוי ליבוביץ, בישיבה גבוהה מיר שבלטה. הוא היה ראש שיבה, רב ליבוביץ. הנגיד היה מופתע. ניסיתי להסביר לו על קצה המזלג את ייחודיות העיון התלמודי, כאשר התוצאה היא, מי שהשקיע את מיטב שנותם בעיון התלמודי, יוכל ללמוד בהמשך חייו כל מקצוע בכלכלות. מר פישר הביע צער שלא שמע את הדברים לפני כן. הוא אומר ככה, לפני כחודש השתתפתי בכנס עולמי לנגידי הבנקים. אחד מהם שאל אותי, איך היהודים כל כך עשירים? שמעתי דבר כזה, היהודים ברוך השם כל כך עשירים, כי בסל החוכמה בסל הכסף. הוא ניסה לרמוז, אולי יש להם תכונה של מונקי ביזנס. אני לא מבין מה זה מונקי ביזנס. ביזנס זה כסף, מה זה מונקי? עניתי מה שעניתי, זה פישר. אבל לא הרגשתי שהייתה לי התשובה נכונה. הרגשתי שזה לא התשובה אמיתית. עכשיו אני מבין, סוד ההצלחה של יהודים לומדי תלמוד. שאדם לומד תלמוד אלו מוח, חריף, מחודד, ישר, אמיתי. וזה מביא לו את הידע במתמטיקה. בשביל להביא לכם דוגמה, ולכם סיפור על רבי חיים וולוז'ין, שהשבוע הזה הפטירה שלו. י"ד בסיוון תוקף פ"א, לפני 201 שנה. י"ד בסיוון, זה יום שני. אז זה אזכרה של רבי חיים וולוז'ין. יש ספר שכתב אותו הרב דוב אליאך, לא ראיתי אותו. אבי הישיבות, שלושה כרכים, שמדבר על רבי חיים וולוז'ין, הוא שיסד את הישיבות. בהכוונה ובדרכה של רבו גאון מווילנה. גאון מווילנה נו מוח מיוחד ממנו. פרופסור יחל בימינו כתב את ספר שי לישעיהו, אמר, מוח שאין גבול לקליטתו. קליטה שלו בלי גבול. קולט וקולט 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 פלפלן. מדהים. הוא רואה מילה בספר. אחרי 100 שנה, אם הוא יחי 100 שנה, הוא זוכר אותה. כתובה בספר הזה, בספר הזה. מה אחר עושה את זה? אז היה סיפור, היה רבי חיים צעיר, 9, 12, לא זוכר בן כמה. והנה, אביו היה מתעסק בביזנס עם עשירים גדולים. יום אחד בא אליו אחד עשיר מהגויים שם ברוסיה, אמרו, יש לנו בעיה מסובכת. שאלנו לגדולי החכמים, גדולי פרופסורים, אף אחד לא ידע לפתור אותה. אולי אתה מסע בין היהודים מי שיפתור אותה. אמרו, מה הבעיה? אמרו, הבעיה היא ככה. פלוני, אבא שלו, השאיר ראשה גדולה מאוד. וימי ראשה היו 17 סוסים גזעיים, סוסים טובים מאוד, שכל אחד שווה 100 סוסים אחרים. אמר לנו את הסוסים האלה לא למכור ולא לשחוט ולא שום דבר, אלא תחלקו אותם לפי 3 הבנים בשיטה הזאת. הבן הבכור ייקח 10, הבן השני ייקח 1/3, והבן השלישי ייקח 9/10, 1/9. ולא ידענו איך לחלך. אם אנחנו נמכור, אמר לא נמכור. אם נשחוט, לא נשחוט. אם נחלך, איך נחלך? הרי 17 סוסים, החסד שלהם זה 8.5 סוסים. מה נעשה? ושליש של הסוסים, 5 סוסים, ושני שלישים, מה נעשה? ואחרון אחרון לא חביב, תשיעית של הסוסים. סוס אחד הוא שמונה תשיעיות של סוס. ואסור למכור, ואסור לשחוט, ואסור לאכול, מה עושים? אז בחיים היה הולך ובא בחדר, אמר, אוי, מתן לי הרוזן הזה, הגוי נכבד הזה, סוס אחד מהמרכבה שלו, אני אפתור את הבעיה. אבי אמר, לך ללמוד, מה אתה עושה? לך לחיידר. אמר לו, לא, תן לו אותו, בוא נשמע אותו. תשמע, בוא תגיד לי, אם אתה יכול לפתור את הבעיה, תלך לו סוס אחד, ארבעה סוסים, כל העגלה שלך. אמר לו, מה אני אעשה בהם? אתה חושב שאני ארוכים סוסים? אני לא מת. הסוס אחד פותר את הבעיה. סוס פותר בעיות? סוס הזה, גאון הזה. כל הפרופסורים שלנו לא ידעו. ויש לך סוס? אמר לו, יש לי, יש לך? להביא את הסוס. אמר לו, אתה עושה בו. אמר, הסוס הזה צריך אותו ל-17 סוסים. בסך הכל 18. חצי זה 9. שליט זה 6. ושיעית זה 2 סוסים. 9 ו-6 ו-2, סך הכל 17. והסוס יחזור לך. אמר, עד כדי כך, הסוס רק פותר את הבעיה וחוזר לי למרכבה. זה סיפור מובא בכמה מקומות, מנסחאות שונות. ושמחה ימה לו שלום, עזר רמז לכל הסיפור הזה, טוב, ט, ו, ב, 9, 6 ו-2. אבל, תמיד חרתי את זה, מה חכמה הזאת? מביא סוס מבחוץ, פותר את הבעיה. פה אתה הולך לפתור, מה אתה פותר מבחוץ? עד שהבנתי, יש חוכמה עמוקה כאן. אין מספר בעולם שתוריד ממנו חצי ושליש ותשיעית, הוא לא יישאר בו משהו, מוכרח להישאר משהו. למה? כשהייתי ילד, למדתי פרח זב, לא הבנתי. אבא אומר, חומש יותר גדול משתות. מה פתאום? חומש זה 5, ושתות זה 6. אז איך תכן שחמש יותר גדול משש? אמרתי לי, מה? שחקה עליי. אמרתי לי, סבתא שחקה עליי. למה אתם משחקים? דבר אתכם בשכל פשוט. למה אתם לא מבינים? ילד קטן לא מבינים אותו, מה קרה לכם? עד שלמחרת, היינו עושה רבילי הוגיז עליו השלום, היה חריף מאוד. תלמידו של רבי שלמה דנה, צייר לנו על הלוח, צייר לנו את התפוז, נחמד למראה וטוב למאכל, אבל אפשר לאכול אותו, אפשר לקלף את הלוח ולאכול. אבל ככה היה תפוז, הלך אותו לשעה לכם. שוב פעם תפוז כמו, הלך אותו לחמישה לכם. אתם רואים שהחלק הזה יותר גדול מזה. איך לא הבנתי את זה? אפשר גם מדרך אחרת. תקח דוגמה, 60. תחלך זה ל-5, 12. תחלך זה ל-6, 10. אתה רואה ש-12 יותר גדול מ-10. עכשיו, אם נקח מספר, כל מספר בעולם, תוריד ממנו חצי, נשאר חצי. נשאר החצי הזה, תוריד ממנו שליש, וכמה יישאר? יישאר חצי שליש. למה כל מספר בעולם יש בו שליש ושליש ושליש. החצי זה שליש וחצי, השליש זה 2/3, הוא נשאר לך שליש. לקחת דוגמה פשוטה, 18, לקחת החצי זה 9, לקחת השליש זה 6, נשאר לך 3. אז איך היא משכחת לה שהמסובה המוזרה הזאת, שאתה לוקח חצי ושליש ותשיעית, ומה אם הנשאר? איפה הנשאר? מה עושים לנשאר? נזרוק אותו? נכון לעשות דוגמה בשבר עשרוני. חצי זה 50%, שליש 33%, סך הכל 83%, ותשיעית של 100, 11%. 83% עוד 11, 94, כמניין מזל טוב. ומה עם 6? מה נעשה עם 6 האלה נשארים? עד 100? מה נעשה להם? אלא מוכרח שהנשאר מזה, 6% זה מחוץ למספר. זה מה שאמר הצדיק הזה לבחין. תקח סוס מבחוץ, תשלימו את המניין, אבל לא צריכים אותך, עשינו כבר מניין, לך, חוצה. לחשוב בחריפות כזאת, זה רק מי שלומד גמרא, יכול לחשוב בחריפות. מי שלומד רק ברובעין, פעם את השאלה בחשבון, שהחברים הם מביאים לי, הנה, אמרתי להם פה, קודם לעשות פאי 3, 14, 6, 28. ככה את השאלה, הראו למורה שלהם למחרת, אמרו, מה פתאום? מה זה 6, 28? בדק, כן, זה עושה טוב. אבל איך הוא הגיע לזה? איך הגיע לזה? כי אתה לא למדת הגמרא, מה נעשה לך? אם למדת הגמרא, אתה מבין. פעם עושים פאי, פעם עושים פאי כפול שתיים, פעם אומרים פותח את ידיך ראשית עיבוד פאי, ואין מה לעשות. מי שאינו לומד גמרא, משהו יישאר מבוהם, מבוהם. אני ראיתי במו עיניי דוקטור אחד בקופת חולים ברחוב בקי בת 94. אני צריך לקבל איזה החזר. הוא לא ידע לחשב כמה החזר. החזר מעשרים שקל, לא ידע לחשב. אני יודע, שיב אצבעות או שיב מחשב. איפה המוח שלך? איפה המוח שלך? כי לימדו אותם. הכל מחשב, הכל מוכן. לא. אתה לומד גמרא, אתה מפעיל את המוח. ואת הדבר הזה רוצה שר האוסטרלי לגנוב לנו. למה תגנוב לנו? למה? בוא תלמד. בוא תלמד גמרא ותבין ותשמע ותראה את החוכמה הנפלאה שיש בגמרא. בכל דבר, אני אוהב חשבון, שוחר עובד אוהב רפואה, חזון איש, אוהב בינה בשירות רפואיות, אומר, מה הבעיה? איך אפשר להגיע למוח? המוח הוא סגור, משפח הוא תמות. מראה אפשר מדרך הזה, תבוא אליה מדרך הזה ותנתח, ישתגעו. כן, עשו את הדרך הזה, לא תצליח. יש פתח בכתב ידו של החזון איש, שמופיע אצל המשפחה שלו. ובפתח הזה אמרו שפעם רופא אחד נתן שיעור לכל הרופאים שלו. אמר להם, בשביל לפתור דבר כזה צריך 10 מוחות של רופאים. טרוסט של מוחות, טרוסט, טט, ריש, וב, סמך, טט. מה זה טרוסט? אני לא יודע. טרוסט של מוחות, תרכובת של מוחות שהם יכולים לחשוב ולהגיע למסקנה הזאת. חזון יש מוח מיוחד. מה של עמל בתורה, היה עמל בתורה. אשר לבן אדם שידע שהתורה זה מעל כל המדעים כולם. התורה נותנת לאדם דרך שבקלי קלות תלמד את הכל. לאחלת רבה, תשאיר אותנו. אם אתה רוצה לבעוד תלמידים שלך שילמדו, ילמדו. ילמדו גמרא, המוח שלי יתפתח, כמו שאמרנו בהפטרה היום. הנה אני מפתח פתוחה. לכן התורה אומרת, ועד לעלות לך את הנרות, אל מול פני המנורה, מה זה פני המנורה? העקר של המנורה, זה התורה. יאירו שבעת הנרות, כל שבע חוכמות יאירו אל מול פני המנורה. ראינו חכמים גדולים בחכמי ספרד, ויותר מאוחר גם כן, שבקים בכל, בכל דבר. היו פותרים את הבעיות, אחת, שתיים, צ'ק צ'ק. יש לה עוד דוגמאות כאלה, אבל נשאר אותה לפעם אחרת. לראות כמה שהתורה עוזרת לאדם להבין, כמה התורה חשובה, כמה התורה יקרה. כל מה שמדבר ליברמן ופרידמן וברברמן, כל מה חוסר דעת. אם היה יודע את הערך של התורה, לא היה מדבר כך. לא היה מדבר כך. יודע את ערך עם ישראל, ערך התורה שלהם, ערך האמונה שלהם, שאפילו גויים התחילו ללמוד גמרא. אתה אומר, מה זה גמרא? נכנס לזה כולן, ראה שותים קפה. הגמרא זה קפה? מה פתאום? גמרא זה לא קפה. קפה בשביל להתעורר. כל הלילה כולו ישבו עם הסוגיה, ובבוקר הם עייפים. לוקחים קפה, והקפה הזה נותן להם שכל, נותן להם ידע, נותן להם תבונה. יש לנו פסוק בפרשת שבוע, שטו העם ולקטו. יש מחלוקת בין הקריינים בתורה. יש אומרים שטו מלרע, שם שטו מלעין. מה פליגי? מה כאן פלגי? פליגי, האם שטו זה מנחי עין וב ומנחי למדהי. יש מעזי חושמו, עמד וב, עין וב, למדהי, ואוכל עבלה כפשפיה. תשמעו, תלמידו. כדאי לאדם ללמוד. דבר כזה, תלך לאוניברסיטת בר אילן או בר מנן ותבין את זה. אתה לא צריך שום דבר. תבינו את זה. יש פעלים בעלי שטיותיות. שלכאורה הם שטיותיות. על מעשה הם שטיותיות. למשל, קנו, באו, עלו, לכאורה, הבאב זה לשון רבים. והשורש הוא על, כאן, בא. לא. השורש הוא בין 3 אותיות. זה כלל שקבע אותו, חכם גדול ממרוקו, מאלף שנה. רבי יהודה בן חיוש, בן חיוש. הרן, במובא בעין יעקב, פרק חמד יומה, אומר, השר הראשון בדקדוק. קבע שאין פועל פחות מ3 אותיות. לפניו לא ידעו את זה. ורב סעד הגאון לא ידע את זה. חשבו יש פעלים בעלי שטיותיות. אמר, לא, כל הפעלים בעלי 3 אותיות. אבל יש פעלים שהם מלאכים, ושם כפולים, ושם דגושים. למשל, פועל נפול. אומרים, איפול, תפול, איפול. איפול, איפה השורש? פי למד. פי למד? אבל איפה הנון? הנון נמצאת בדגש של הפה. תזוז מעט, אז ילד קטן חשוב, תזוז מעט שהוא יוכל להחשיב יותר טוב. אתה ילד קטן, הוא לא אכפת לך, אתה נרדם, תרדם, תרדם, אין דבר. ובין כמו ככה לא יודע על מי אני מדבר. רק רגיל עושה ככה, עושה ככה, עושה ככה, תזוז טיפה, זוז. הרב עובדיה אומר, חרקי, חרקי פרושו תזוז בערבית, תזוז. טוב, אז למה למשל, חמו בניה וישירוה, מלעין. חנו, חנו מלרע. ויעלו ובאו בביתך. למה עלו מלרע ובאו מלעין? התשובה היא, עלו מה השורש של הפועל? עין למד ה. זה נקרא נחין למד ה. האות השלישית של הפועל נקראת למד הפועל. ככה קבעו חכמי הדקדוק בספרד. האות הראשונה, פה הפועל. האות השנייה, עין הפועל. האות השלישית, למד הפועל. כל בה, משקל פועל, פה עין למד. עכשיו לפעמים, העין של הפועל חלשה. מה זה חלשה? אות שלא נשמעת. משל פועל קום. קום, הוו, שהעין הפועל, היא חלשה. אתה לא יכול לומר, חוואבתי, חוואבת, חוואב. לא אומרים ככה. חבתי, חבת, חב, ככה אומרים. אז זה נקרא נחי עין וו. נחי האות האמצעית, שהיא עין הפועל, וזה וו. ויש פעלים שהאות האחרונה שלהם היא חלשה. פעלים של נחי למדהי. מה זה למדהי? פנה, ענה, פנה, פנה זו הדרך. ואת אומר בנה, בניתי, בנית, בנה. אתה לא אומר בן, כמו שאומר קמתי, קמת, קם. לא. בניתי, בנית, בנה. אחת כך בלשון רבים, אתה אומר, בנינו, בניתם, בנו. אתה לא יכול לומר, בנו. אם תאמר בנו, זה מנחי עין וב, כאילו השור שהוא בון. ואם תאמר בנו, השור שהוא בית נון ה. זה נחי למד ה, למד הפועל, האות השלישית זה ה. לזכור את זה, יש לנו פסוק יפה מאוד, פרשת וירא. ויעלו ובאו בביתך. עלו מלרע. למה? כי הם נחי למד ה. ובאו מלעין. ובאו פועל בו. בית וו א', נחי עין וו. ולכן נחי עין וו, וו מלעין. קרא לי תמיד כך. נחי עין וו מלעין, נחי למד ה מלרע. עכשיו אנחנו עומדים על פסוק שטו עם מלאכתו. מה השור של שטו? שין תת ה או שין וו תת. מי יודע? שין ובטט זה השורש האמיתי. כותב לחם ביקורים, כי יש שורשו שוט. ומי אמר לו את זה? מסעתי רשמם שאמר כך. אמר שטו המלאכתון השולי שוטט. שוט בארץ ומתהלך בה. אם זה פועל שוט, שוט זה דומה לפועל בו. פועל מות, פועל קום. כולל נחי עין וב, והם תמיד מלעין. לפיכך, אומרים שטו, העם ולאכיתו. לא שטו, אם תאמר שטו, יהיה שור שינתת ה. יש לנו שטות. יש מי שאמר ככה. אבל כתוב בגמרא, כל מי שהולכים ללכת את המן, מוסיף את המן על יד הפתח של הבית. אם מוסיף את המן שלו, על יד פתח הבית. מה שאין לו מן, הוא רשע. מה יעשה הרשע הזה? משוטט, 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 עד שימצא את המן. לכן כותב הרמז, באיזה מקום, והגע על הזוהר, ולשעתו מלשון שטות. כי אם הוא לא צדיק, לא חכם, אז לא ימצא את המן בקלות. שטו, העם הלכתו, השתתו. העם השתגעו, עד שמסרו את המן הזה בעריחיים, ואז נדחו מדוחם וכו'. אבל זה לא פשוט. שטו בראשו השתגעו העם, אז הוא מדבר על משוגעים שבעם, אלא מדבר על החכם שבעם. זה רמז בעלמה. אבל הפירוש הנכון הפשוט, שוטתו. פועל שוט, אם פועל שוט, כי אם פועל קום, חמו, גם שט ומלעין. ככה מסעתי גם בתאג' של שיוצא חכם אחד בשביל משה בעדני, זכרו ברכה, נתן לי אותו לפני 40 שנה. אמר לי, זה התאג', נמכור לך אותו שני כרכים ב-500 שקל. 500 שקל? לא 500 שקל חדש, 500 שקל ישן. זה בסך הכל 5 שקלים חדשים, אבל בזמנו זה סכום גדול. אמרתי לך נחה ב-400. טוב, בסדר. שילמתי לו 400 שקל ישנים, וקניתי שני קרחים של תז, שמתי אותם לי בעלה. מה אני עושה בהן? לדעתי כתימנים חורים. זה חסר, גברתי את כל הקריאה כולה, חסר לקריאת התימונים. לא. אחרי זמן, מה? מסעתי את העוד סופר בתרגום שלנו, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, כתוב את גיליתי ורד עם ישראל. את גיליתי? מה פתאום? לא, כתוב את גילי. ועברתי בארץ מצרים, זה כתוב, כתוב את גיליתי. אמר, מה את גיליתי? עוד לא נתגלה. אומר להם שבעוד כמה ימים, זה נבוא הייתה בראש חודש ניסן. ועברתי בארץ מצרים לשון עתיד. אני אעבור בארץ מצרים. אז מה זה אתה אומר בתגיליתי? צריך לומר בתגילי. אבל איך אני מכין כל הספרים מדעתי? עד פתחתי את תש הזה למעלה, עשיתי אותו בסקטור בתגילי. אה, זה תש, חשוב מאוד. כל פעם בהגעות שלי בתרגום, וואו, כף היבית, וכינו בתש. כינו בתש, וכינו בתש. גרסת התש 99% מדויקת. ואז ידעתי להעריך את התרגום הזה של התש. אז בתש הזה, אתה יודע מה זה עבר, מה זה עתיד. כאן המילה שטו, עם השורש הוא שוט, ולא שטו מלשון שטות, שוט, צריך להיות מלעין. אז בספר הזה, יש שם הגאות קדמוניות מלפני 700 שנה. מחכם אחד, מחכמי אשכנז, שמויה הווי הנקדן. יוד, ה, בית, יוד הנקדן, שהוא מנקד. כי רוב החכמים, לא יודע מנקד, נקדים בערך. פתח ומחמאס, חמאס ומפתח, שורום ומחולם, יש הרבה כאלה, הרבה מאוד. עד שהם עושים כתב יד, הכותב הזה דייכן, שם כתוב שטו מלעין, שטו מלעין. שם התרצה של מילה שטו בשין, לא בטית. היום יש ספרים שיש בהם שני דברים, גם בשין וגם בטית, אם זה מלעין וזה מנרה, שרים שלנו האחרונים עשו כך. אבל ישנו חכם אחד שטען לו, אמר יש לו מקורות ששתו בלרע. ולמה שתו בלרע? אתה לא מודה שהשורשות? אמר אני מודה. אבל כיוון ששחרי ההי עוד גרונית, על פי רוב תבוא בלרע. ויוסיו דבת הארץ אשר תרו אותה. למה תרו? תרו. זאת אומרת, מטור את הארץ, פעל טור. יש אפילו אוטובוס נקרא טור, איך קוראים לו, שכחתי. טור, טור. טורטוס.
טורבוס.
טור זה לטור, לטור טרס. אז פעל טור, מנחי עין ו'. אז למה כתוב, תרו את הטעם בריש? בגלל ששחרי א', ששחרי עוד גרונית, על פי רוב תבוא מלרע, שתרו אותה. ויש עוד דוגמאות כאלה. אז כאן יש שחרי ההי, היא גרונית, לכן שתו מלרע. זה לא תמיד קבוע, הרבה פעמים לא. אבל כאן הוא טוען, אלה שקוראים שחתו מלרע, יש שם על מה נסמוך. ועוד נתן איזה הסבר, אמר זה נקרא הווה ממושך. הוא שתו פעם אחת, שתו ושתים כל יום, שתו העם ולקטו ומתחנו. זה לא ברור שפעם אחת שתו ולקטו, להיו משוטטים ומלקטים, וטוחנים ברחיים, ושהוא ראיה מהמשך, או דחו במדוחה, בשביל פרו, למה דחו? למה דחו מלרע? אז יש שורת דוח, דוח, צריך דחו במדוחה. אפשר ליישב, אפשר להתרס, על כל פנים, מי שאומר שעתו מלרע, יש על מלסמוך. ומי שאומר שעתו מלעין, עוד יותר טוב. ככה דעת עם ביקורים, ככה הוכיח ברשבם, וככה נמצא בכתב יד, יהביה נקדן. מי שלא יודע מי זה שמחר לי את זה, היה חכם יחל מדכדך, וכמה חודשים נפטר. שמו אביגד בעדני. אביגד נפטר מסכן. הבן שלו, אבי נקרא רבי משה בעדני. כשהייתי גר שם בחזון איש, אם אחד אמר לי, זה ספר בשבילך, שאתה אוהב אותו. מאיפה אתה יודע? אמר לי, זה ספר של דכדוך, אתה אוהב דכדוך. אז מכר לי אותו, והנחה ב-400 שקל ישן. אל תדאגו, אל תחשבו 400 שקל חדש. ואני קראתי בו הרבה דברים, התחלתי והערתי, והוא פתח לי את הדרך איך להבין את התרגום. לכן, על פי הדקדוק צריך לומר שעתו מלעין. מי שאומר מלרע בגלל ההי, אין לכן מי. יש לנו דוגמאות כאלה. פסוק האחרון בפרשה, ויסעף משה לאדוני לאמור, נא רפא נא לה. נא נא פעמיים, למה? למה? יש הסבר של רב חידה דרך למז. אומר, סגולה לתפילה שתשמע, אם אתה מכניס את מיכאל, מיכאל של ישראל, אם למד עליהם זכות. משה רבינו התכוון, נא נא, כפול שתיים, כמטרה מיכאל, הפרש אחד. ואני פעם השתמשתי בזה, בהזכרה של אדמור מן אדמור האחרון, של אבים, תמיד בפרשה הזאת. אתה למזי נדבור נא, נא, דיבור נא, פעמיים נא. כדי שהתפילה תכבן, הוא אומר לי, הברכות שלנו, של אדמור אין אדמור נא, בדרך כלל מתקבלים, כמו בעל שם טוב. טוב, למה? כי יש לו נא מכאן ונא מכאן, דיבור באמצע, דיבור זה הדיבור שלהם, ברכה, זה מועד. אבל מה הפשט? הפשט הוא כך, נא יש לה שני פירושים. לדעתי בן עזרא, כל נא פירושה עכשיו. זה דבר שנעלה מהרב תורת יממה. הרב תורת יממה פרשת לך, אומר שמה, הנה נא ידעתי, ישייף את מריאת, רשומר, ושעד עכשיו לא הכיר בה. אלא מתוך שהשניעות שביניהם לא הכיר בה. שערבו דרך הים, ראה דמות שלה בים, ושערימה שולי סמלתה, או, את כל כך יפה, אז בא תורת יממה, מה, מה, מאיפה למדת עכשיו? עד רבה, ידעתי לשון עבר, הנה נא, ידעתי. אבל הוא לא ידע את הכלל של אבן עזרא. נא פירושה עכשיו, 90% בתנ״ך, נא פירושה עכשיו. הוא ראה לדבר מתרגום, כל נא מתרגם אותה כען, 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 מה זה כען? זה עכשיו. ויש נא שבירושה בבקשה. אין נא, אלא לשום בקשה, יש גמרא בברכות דף ט', שם כתוב, אין נא לשום בקשה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם לישראל, בבקשה מכם, תקבלו את הדברים האלה מהמוסלמים. איך למדו את זה? אבא סביר פעם ליל פסח פירוש מאוד יפה. אמר, נאמר שם, דברנה באוזני עם, ושאלו איש מטריעו. מה זה דברנה באוזני עם? ברוך אמר לי, משה רבינו, דברנה? הוא לא אמרו כאן. סבת בן ישראל, אמרו, סבנת בן ישראל. דבר ישראל אמרת עליהם, דברנה? תעשה ככה, וזה הכל. אלא, חכמים פרשים, דברנה, אמור לעם נה. אמור להם, בבקשה, בבקשה. הם אומרים, סמלך להשתחרר ממצרים, בבקשה תעשו טובה, וישאלו איש מטריעהו, ושם מטריעותה, כדי חיס וכלי זהב, ישנה שפירושה לשום בקשה, וישנה שפירושה עכשיו. עכשיו פסוק נחמד מאוד, משה רבינו אומר, אל נא בבקשה, רפא נא עכשיו, לא, נא לא סתם נקבל הפעמיים, להמילה נא ראשונה, פירושה, בבקשה. ונא שנייה פירושה עכשיו. שמע אומר הקדוש ברוך הוא, ויאבר, וקרח בפני העלות כאלה שבעת הימים. אתה רוצה עכשיו? אין דבר כזה. אין דבר כזה במהירות. אתה תתפלל פתאום, צרה תענה. לא, העלות כאלה לפחות שבעה ימים. נחמד מאוד. הוא ראה לדבר תרגום ככה מתרגם הפעם. נא ראשונה תרגם אותה בבעו. ונא שנייה תרגם אותה כען. זה הפשוט פשוט. יש נא שפירושה עכשיו, ויש נא שפירושה בבקשה. ללמוד את הפשט ולטעום את היופי שיש בפשט, זה דבר נחמד בו. מר בית יוסף בסימן שין זין, כתב ככה, שמגעות מימוניות, לא יודע מחבר געות מימוניות, חבר אותם תלמידו של מרם רוטנברג, ולשמור במרדכי, לא זוכר בדיוק. ולמה קרא געות מימוניות? כי מגעות עד הרמב״ם, הרמב״ם קרא מימוני, הגעות עד הרמב״ם קראת מימוניות. מה כתב? בתליל תראו כמה דברים עם השמש. כאן, יבודין, שורין, בדיוק סמנים חרשים כדי שישורים בעוד יום. בתשמי אומרים כך, אומרים לא, אפשר עם השמש, אפשר בין השמשות, קודם לנו כניסת שבת, תוכל לעשות הכל יעשה לבד. אתה יכול גם לתת לגויים, כתוב שמה, אין אתם נוכלים, טוענים אמרו, אני מרבין עליו, כדי שיגיע למקום חרום. שיגיע הגוי למקום חרום ויכנס לביתו. ובתראה, מתראה מהשמש. אז אומר גאות ממוני, יודע לך בדבר, שאם יעשו אותו מחר, אין בזה כלום. אבל, אם מקום שאי אפשר רק למחר ביום השוק, אסור, יש לו סחורה. אמרו, תמכור לי אותה? לא אמרו מתי. אבל הדבר הזה ניתן לעשות אותו רק ביום השוק. השוק פתוח רק בשבת, תכס, מה לעשות? כאילו אתה אומר, הגוי תמכור לי בשבת, אסור. הרמב"ם אומר, לא דווקא שאמר לנו חלי שבות. אפילו אתה אומר לו לפני שבת שעשי דבר בשבת, גם כן אסור. הוא אמר, אני כתב, לא דווקא יום השוק. לאורחת דמית הנחת. ויועדין אפילו אינו יום השוק. כיוון שהוא אומר לו לקנות בשבת, אסור. וזה אקר החלוך. והנך אינו אומר לו שעשי בשבת. זה מרן, בית יוסף, סימן שין זין. אקבר לנו יום השוק. אם אתה אומר לו שעשי בשבת, זה אסור. אז האחרונים הבינו שאם לא אומר לו תעשי בשבת, אפילו שיום השוק ידוע בשבת, מותר. אבל חילה, זה לא מוכרע. מרן מדבר כאשר יש אפשרות לעשות בשבת, יש אפשרות לעשות בחול. אבל יום השוק בשבת, אומר לו יום השוק בראשו, תמכור את זה, תעשי מסחר בזה ביום שבת. אבל אם הדבר, לא אמרת ליום השוק, אמרת לו תעשי את זה מחר, תמכור את זה מחר, ומחר יום שבת, זה אותו דבר. מוכרח אם תאמר ביום השוק או ליום השוק. הרב דוד יוסף שיחי, יש לו ספר הלכה ברורה. הלכה ברורה מביא כל האחרונים, פותח את כולם. יש לו גם מוסר ההלכה של הישיבה, שעל כל הלכה והלכה מביאים כתביעה ממאמרים ומקון, ובקש פעם להכין הלכות שבת לפני הסדר שלהם. כי הוא עכשיו עשו בלכות שבת, ושבה הביאה לו. עבדו, 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 וסר ההלכה, ככה השם שלו. אז הוא מביא בהלכה ברורה, שמסבירים בדעת מרן ככה. עתיר זקינין, זרע אמת, חמד משה, זכור יצחק, רבי שלמה אליעזר פנדרי, והרב משאש. אומרים ככה, הנה מה שאתה נותן את הרכב שלך ביום שישי למוסך, למוסך של גוי. אומר, אני צריך אותו ביום ראשון. אם נתת לו כמה שעות לפני כניסת שבת, ישנה אפשרות שהגוי יכין את זה בערב שבת, לפני כניסת שבת. אבל אני נותן לו מעריב ערבים שלו בחוכמה, נותן לו עיון לשבת, אני צריך את זה יום ראשון. ראשון של דבר, תעשה לזה בשבת, זה אסור. מרן אומר, אפילו לא תאמר לו בשבת, אם זה יעשה בשבת אסור, ואפילו אם היה יום השוק, לא היה יום השוק, אתה אומר לו, תכנה מחר, מחר? מחר זה בשבת. וכאן כשאתה נותן לו, אני צריך את זה מיד אחרי שבת אסור. ראה, וכל שכן, אם אתה נותן את זה ליהודי, יהודי יום חלל שבת, אתה נותן לו, אמר לו, אני אבוא אליך ביום ראשון, בשעה 9, בשעה 12, לא רוצה לפני כן, כי זה חלול שבת. אם לא שבת בקורך, זה בעיה שלו. אבל אתה תתן לו בזמן. ולכן, אם מוסר את הרכב למוסר בערב שבת, לוקח אותו ביום ראשון, ואין זמן לתקנו רק בשבת, אסור לעשות כן. ונחשב שאומרו בפירוש לעשה בשבת. אם מותר להזכיר כלים לגוי בערב שבת. הדין הוא, בתשמי אומרים, נסתובנו על שביתת כלים. עד שהגמרא שואלת מי עשו מתשמע בנר שבת. זה כלי, הוא מבחיר אותו בעוד יום. אסור להגיד לכולם שהוא יבחיר אותו. יגניבו לו את הנר ואת כל מיני כלים, יגניבו לו אותם. אבל בטל אומרים, לא נסתובנו על שביתת כלים. תורם על השולחה והחמורך וכל בהמתך. טוב. אז האם מותר לתת לגוי כלי שיעבוד בו בשבת? למשל, נתן בחרישה, ויוחרש בה בשבת. אז יש גמרא בשבת דף יוטט, תדרבה להם, להזכר אדם, כי לא בנוכרי בערב שבת. ברבי יבח, משה מותר. למה מותר? כי זה בהבלעה. אבל אם אתה נותן לו מחרישה ביום שישי, יעבוד בה בשבת, זה אסור. הריף הרמב״ם סוברים, שבריתה הזאת, על פי דעת בית שמאי, נסתובנו על שביתת כלים בשבת. אבל דעת בית הלל, שלא אכפת לנו, תן לו אפילו. אפילו בערב שבת, יעבוד בשבת. זה דעת הריף הרמב״ם. לעומת זה, 12 ראשונים סוברים 12. סוברים שזה לבד חולי עלמא. כי זה נקרא שכר שבת. אחר כך אתה מקבל שכר הזה, אתה מזכיר לו. איך אתה מזכיר לו? שכר שבת, שכר שהוא עבד בשבת. ומרן פסק בסתם, בסימן רשמי ו', כדעת הריף הרמב״ם, להתיר. ויש אומרים שאסור. אז רב חידה ברק יוסף שמע, אומר לשמוע את התשובה של חכם בן דורו של מרן, שהוא התפלא מאוד על מרן. אתה פוסק מעריף הרמב״ם נגד 12 ראשונים של סוברים אחרת, ביניהם גם הרמב״ן ספר מלחמות ואחרים. למה אתה פוסק מותם? מרן יש לו כלל. אם שני עמודי הוראה סוברים להתיר בזה עניין, אפשר לסמוך עליהם. רק במידה והמנהג הוא להחמיר, אז מרן פוסק לחומרה. כאן אין מנהג. מה כולם מזכרים כלים ביום שישי? לא מזכרים, מקרים. מקרים נלך אחר הריב הרמב״ם שהם עמודי הוראה. יש אנשים מטומטמים, חושבים שהרמב״ם עמוד הוראה, הוא לוקח את כל ההוראה, כולה שם אותה על כתפיים שלו. אז אם אנחנו מחד בלכות שופר, מה, הרמב״ם כתב משהו, ורב הגאון כתב אחרת. אז בא החכם בעיניו הזה, אמר לה, אלא חכם הרמב״ם. למה לא כמו רב הגאון? כי רב הגאון לא מעמוד הוראה, מסכן הוא לא זכה להיות עמוד הוראה. אז הרמב״ם הוא עמוד הוראה על כתפיים שלו, שם את כל ההוראה כולה. אתה טפש מטופש. אתה יודע מי זה רב הגאון? אתה יודע שהרמב״ם כפה בדעתו בעניין שמיטה לדברי רב הגאון? הוא אמר שרב הגאון קרא חצי סוגיה בערכין, הוא לא גמר אותה. אבל מי שראה את כל הסוגיה, הרי ששנת שמיטה היא לא השנה הזאת. שנה לפני כן הוא אחר מכן, לא זוכר בדיוק. ואפילו אחי, הקבלה והמעשה הם עמודי ההוראה. הקבל, מה שקבלנו בדורות. ואנחנו נהגו ככה, לא לבטל. מי זה הביא הקבלה מעשה? רבי הגאון. אתה חושב רבי הגאון, קטיל קניה בערבה? כמו שאומרים אשכנזים, קטלה קניה. מה זה קטלה קניה? קטיל קניה בערבה. מאסף עשבים באגן. רבי הגאון, גדול העולם היה. אחרון הגאונים בתאריך, וראשם בחשיבות. ככה קודם עליו כולם. יש לו ספר על המקח ומכר, יש לו ספר בהלכה. הרמב״ם כתב ספרה בלכות מכירה, בנויים על דברי רב הגאון. מי אתה שתאמר, רב הגאון, לא נחשב, למה לא נחשב? לכן, רב הגאון, אחד מגדולי הגדולים, הוא מעל עמודי הוראה, מעל. למה מעל? כי, כמו שאתה אומר, היו תנאים שבלי שם, בלי רבי. גדול מרבן שמו. אחר כך באו תנאים בשם רבי, אחר כך באו מוראים בשם רב, אחר כך באו גאונים. אתה יכול לומר שזה גאון, אבל התנא הוא לא גאון, כי לא קראו לו גאון. קראו לו בית הלל, הלל אומר, הוא לא כתב הלל גאון, אז אנחנו ברור, מה שגאון הזה. אז לכן רבי הגאון וכל הגאונים יש להם ערך גדול מאוד. אלא אם כן הרמב״ם ראה את דבריהם ודחה אותם. בלכות שופר אמר לא, אנחנו צריכים לסמוך על המסורת בישראל ששנה זו וזו וזו, שנת שמיטה, השנה הזאת שמיטה. ואם זה לך אחרי דעת הרמב״ם, בחיבור שלו בחוד שמיטה ברק עשירי, זה לא. זה אחד הסיבות שהיו חכמים שנתנו להתיר ביתר מחירה. לא לכל השנים האלה, כולם סביך. אבל מה נעשה? נחמיר בכולם. יש בגמרא שתי דעות לגבי הסיבה לפסח. יש אומרים בכסות הראשונות. יש אומרים בכסות האחרונות. מה אנחנו עושים מכולם? הרי כל העניין השבא זה דרבנן. אני יכול לומר, סביקה דרבנן לכולה, לא צריכים בכלל לעשות את הסיבה, לא. עושים. למה? כי אם אתה אומר כאן לא תעשה, כאן לא תעשה, באת לה סיבה מן העולם. אז כשאין לנו אפשרות לבטל הסיבה מן העולם, צריכים לקחת את הדעה המקובלת. ושם בין הסיבה עושים בכולם. כל הכסות צריכים הסיבה. וכאן אתה בוא תגיד, לא. הרמב״ם עמוד הוראה, כשאמר עמוד הוראה, הוא ראה בדמיונו הרמב״ם שהוא עמוד על כתפיים שלו, לקח את כל ההוראה, כמו שמשון, שלקח את כל הבניין שם. חסרי דעת, אינם יודעים מה זה רב הגאון, אינם יודעים כלום, בינים, אינם שמאלה. אז כאן, הריב הרמב״ם סברו, שהבריתה הזאת של שבת נאמרה לדעת בית שמאי, שהם סובים משהו בתת כלים. ושנים עשר ראשונים סוברים אחרת. אז חכם אחד מובא ברק יוסף סמר יש מבב, אומר, למה מרן פסק מר ורמה נגד כולם? אז אמרו, כמעט שלא ראה מנהג בדבר הזה, כן מנהג, זה דבר שאתם רחוקות. ויש לו כללים הרי ורמה, הגיונים לא נכנסו בנושא, אז הוא פסק לכולם. אף על פי כן, הרב חידה אומר, כדי להחמיר, לא לתת כלים בהשכרה לגוי שיעבוד בהם בשבת, אלא בהבלעה. תינו בהם רביעי, חמישי, וזה יחזר לך אחרי שבת. עבד בהם בשבת דברסו. דברסו, לא יודע אם לכתוב ידברסו. אני אומר את זה אחר כך, לא יודע אם לכתוב ידברסו. ידבר פירושו, יתעס אמרו שלו. היום אומרים, ודיברת על הנביאים, לפני שמתחילים לקרוא תנ"ך, ביום השבת, יש הורים בתנ"ך בתוניס. אומרים, ודיברתי על הנביאים, ודיברתי בערבית, פירושו אני נותן עיסות לנביאים. אחד אמר לו, דבר עליהם, דבר על רוחך. תתן עיסות לעצמך. מה אתה נותן עיסות לנביאים? דיברתי על הנביאים, מי אתה בכלל? וגם ביום ראש חודש, כשהגיע הזמן להוריד את התפילין ולהתפלל מוסף, אומרים לי, מה דבר? שידבר. מי שלא אמר או ידבר, יאמר את זה עכשיו, כן. אז כאן אתה מרן פסח כמו הריף הרמב״ם, יש אומרים, בכל זאת כדאי להחמיר, גם הרב חיד"א דעתו להחמיר. אדם לא ייתן כלי בהשכרה לגוי לשבת, לא תן לו לפני כן. הרב חיד"א כותב, כנסת גדולה חשב שהכלל הזה אינו פשוט. אמר אני מביא סתם ויש, אז יכול להיות דעתו כמו היש. לא. זה הכלל הזה באמת לא ידוע. בחלקת מחוכך וסימן, ואבן עזרא סימן כ"ח, אומר מרן הביא סתם ויש, לא החליט. סתם ויש. אבל בנו של חלקת מחוכך, הוא ערך תומו את הספר שלו. בחוסר הארץ יודעים, כי יש מחלוקת בין חלקת מחוכך ובית שמואל, ערך כמו בית שמואל, כי הוא בטרה. בארץ אומרים לו, חלקת מחוכך זה עקר. גם חכם סביב כותב תשובה, חלקת מחוכך היה רע מובהק. וסימן ערך על ידי בנו, בנו כנראה לא מסר הבנות, כותב בסוף ההקדמה שלו לאבן עזר, אומר, הרובז פעוליתא, ראה שם טעוני והביטה. והיה עני, מה לעשות? אבל הוא ערך ספר של אביו יפה מאוד. אז הוא כותב בסימן א', שמסר בתשובת הרמ"א מפנו, ומנחם עזרא מפנו, דע לך, ששולחן ערוך זה רבן של כל בני הגולה. אין חלוק אשכנזים וספרדים. הדברים של מנהג בעלמא. ויודעת, מנהגו ככה. דבר שהלכה ככה, לדעתו, אז הוא כותב את זה בסתם. ודבר שאין הלכה ככה, כותב את זה מי שיש אומרים. מה זה נחלקו האחרונים? יש אומרים, למה כתב את שם יש אומרים? חתחלה כדאי לך להחמיר כמו יש אומרים. שאומרים, לא. מרן דעתו בהחלט כמו סתם. כתב יש אומרים לחלוק כבוד לאותה דעה. שלא אומר מה הדעה הזאת כמו דליטה, אז הוא עשה לה כבוד. ככה דעת רבי משה שטרוג וישי משה, ככה דעת מרן הרב עובדיה. הרב מסון הבשך אומר לא, לחלוק, לא לחלוק כבוד בלבד, אלא להחמיר לך תחילה. אבל יש מקומות שכדאי להחמיר. כאן 12 ראשונים נגד הריף הרמב״ם, אז מי שבא אנחנו צריכים לתת לגוי רק ביום שישי, תן לו יומיים לפני כן. אני לא אתן לך על יום שבת במיוחד. תן לו. צריך ללמוד איך פוסקים את ההלכות. אנשים שאני לא יודעים כללי ההלכה, רק מבלבלים את המוח. פעם אחת אמרתי, בשם הרב, רב עובדיה, אמר, מותר להשתמש במים בחג הפסח. אפילו שמים על זה בהם הכנרת, ובכנרת לפעמים באים ערבים זורחים שם. חמץ, בפסח, אם כן, מה נעשה לזה? וכבר התבטל, התבטל, התבטל. למה מסביר סליחה? סביר שמעין עשרים ים שלם? זה לומר עשרים, שמי כדעת האומרים, שחמץ בטל בשישים. זה דעת רבינו תם, בתוספות פסחים דף למד, דעת השאילתות. עוד כמה ראשונים בודדים שסוברים ככה. פעם שוטה אחד, אבל מרן פסח, חמץ בפסח משהו, ובן פורט יוסף. איפה הבאת את החמה הזאת? לא ידענו שחמץ בפסח משהו, ידענו שחמץ בפסח משהו. אבל לעשות מזה סבר סליחה, אפשר לעשות. מתי אין עושים סבר סליחה בדעה דחויה? אם הדעה הזו דעת יחיד, דעת יחיד. אם דעת יחיד, אז בטלה. אבל אם שניים סוברים ככה, לא לסמוך עליה לכתחילה, אבל לעשות מזה סבר סליחה. צריך ללמוד כללי ההוראה. יש ספרים של רבי חלפון עליו השלום, שיש בהם כללי הוראה, וכאלה עושים בזה. אין לנו ללמד כללי הוראה, אז הוא ייכנס לפסיקת הלכה, כמו מתחיל לפלפל, הפלפולים בסד, פסיקת הלכה בסד. צריך להבין דברי חכמים כמו שצריך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אני אמר לך שאומר, עם יש ברך, ותנאו לשם רב סבא אבו, וברכו לקרק לשזה, וגול אלה ששומעים, ובאי דרך הלוויין, דרך הרדיו, כל ברמה, כל אלה שקוראים אחר כך, בגיליונות, עבודה רבה עובדים היום, העורכים, במפורט יוסף. אז כל ברוך יברך אותם, תנחים דובים, תהי השבת יקרה בעיניהם, כל אלה שנלחמים בתורה, כל ברוך יורד אותם, יורד אותם. רואים, יעלו בטוהו ויובילו. אז כאלה גולשתם מהמהרה בימינו, אמן ואמן.